כשאתם ניגשים לעבודה על דוח כזה, מה צריך לקחת בחשבון?
ביקורת שנעשית במחש יושבת על רמת רגישות יותר גבוהה מביקורות רגילות.
דוח מצב על מאחורי הקלעים של דוחות מבקר המדינה. מגישה מאיה אבישי.
שלום, אתם על דוח מצב, הפודקאסט של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני מאיה אבישי עם הסיפורים והאנשים מאחורי דוחות מבקר המדינה. היום מצטרף אל יובל חיו עם דוח המבקר בנושא הטיפול של מחש והמשטרה בעבירות שוטרים. אבל רגע לפני, בואו נשמע את תקציר עיקרי הדוח.
דוח מקוצר, עיקרי הממצאים והנתונים בדוח מבקר המדינה. והפעם, הטיפול של מחש והמשטרה בעבירות שוטרים. בדוח שפורסם במאי 2023, עלו ממצאים מדהיגים. נמצא כי בטיפול המערכתי בנוגע לתלונות נגד שוטרים, קיימת בעיה יסודית. אלפי תיקים שנפתחו בשל תלונות על התנהגות פסולה של שוטרים, נגנזו. בשנת 2021, סגרה מחש כ-55% מהתיקים, בלי שנבחן בעניינם הצורך במתן מענה שאיננו פלילי. עוד עלה כי המשטרה אינה ערוכה מהבחינה הארגונית והתפקודית לבחון את מאות תיקי מחש שנסגרים בכל שנה. ספק אם חוליה יהודית שהקימה המשטרה יכולה לתת מענה אמיתי לטיפול בתיקים האלו. עוד נמצא כי חוקרי מחש מבצעים את תפקידם בלי שעומדות לרשותם היכולות המבצעיות הנדרשות לביצוע פעולות חקירה, לרבות הידע המקצועי הדרוש וגישה ישירה למערכות מידע משטרתיות שהגישה אליהן מותנית בשיתוף פעולה מצד המשטרה. כך נוצרת תלות תפקודית של מחש במשטרה. ממצאים אלו הניחו את הבסיס להמלצה לקיום הליך לבחינת ההיבטים הארגוניים והתפקודיים בעבודת מחש, שיבטיחו עצמאות מלאה של כלל הגורמים האמונים על מערך הטיפול בתלונות נגד שוטרים. מבקר המדינה קורא לגופים המבוקרים לפעול לתיקון הליקויים שהועלו בדוח. זה היה דוח מקוצר.
שלום יובל חיו, מנהל החטיבה לביקורת משרדי ממשלה במשרד מבקר המדינה.
שלום מאיה.
לפני למעלה משנה התחלתם בביקורת על הטיפול של מחש והמשטרה בעבירות שוטרים, זאת לאחר מספר דוחות קודמים. מדוע הנושא של תפקוד המחלקה לחקירות שוטרים מושך כל כך הרבה עניין ציבורי?
הטיפול מושך עניין ציבורי בגלל החברה הישראלית. בסוף זה נוגע בשני מישורים מאוד מאוד רגישים בתוך החברה הישראלית. האחד זה קודם כל השסעים שיש בתוכנו. בסוף אנחנו חברה שיש בה גם סיפור של מגזר חרדי, גם סיפור של מגזר לאומי, יהודים וערבים. יש לנו גם מחלוקות פוליטיות בעוצמות מאוד גבוהות. יש לנו גם סיפור עדתי. המשטרה במדינת ישראל בסוף יושבת על כל העצבים הרגישים האלה, והטיפול של השוטרים במקומות הכי מורכבים ובעייתיים, מגיע לאותה מחלקה. זה מהצד של החברה, אבל גם צריך להסתכל על זה מהצד של המשטרה. המשטרה מבחינתה, תיק של מחש משפיע באופן ישיר על התדמית שלה בחברה הישראלית. בסוף המשטרה יכולה לעשות עבודה קשה, מורכבת לאורך זמן. מספר תיקים במרכאות לא טובים במחש, פוגעים באופן ישיר בתדמית שלה. ברגע שפגענו בתדמית של המשטרה, נסדק בפעמים מסוימות האמון של הציבור במשטרה. ולכן, אם נחבר גם את מה שקורה מצד החברה והאזרחים, כמו שהם רואים את המשטרה בחברה משוסעת, וגם מצד המשטרה שמבינה מה זה התיקים האלה, את מבינה למה מדוע המחלקה הזאת יושבת על מערכת עצבים מאוד 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 רגישה, ולכן יש המון עניין ציבורי במחלקה הזאת.
אז בעצם הרגישות הזאת מגיעה לפתחכם, וכשאתם ניגשים לעבודה על דוח כזה, מה צריך לקחת בחשבון? ממה צריך להיזהר?
יחסית עבודה במחלקה כמו מחש, ביקורת שנעשית במחש, יושבת על רמת רגישות יותר גבוהה מביקורות רגילות. וזה אולי משלוש סיבות עיקריות. האחת, אנחנו יודעים שכמעט בכל נקודת זמן יש מחלוקת לגבי המחלקה הזו. האם היא בדקה נכון, האם היא לא בדקה נכון. למה היא פתחה בבדיקה, למה היא לא פתחה בבדיקה. אנחנו שעושים ביקורת צריכים לתפוס מרחק מהאירועים שקורים כרגע, ומכל הוויכוחים הציבוריים שמתקיימים. כי אם אנחנו נשאבים לתוך הוויכוחים האלה, אנחנו נשאבים לצדדים מסוימים. הדבר השני, צריך לזכור, יש תיקים פעילים במחש. תוך כדי זה שאנחנו בודקים, יש קצינים בכירים בחקירות, יש שוטרים שיש אירועים רגישים בהפגנות או באירועים אחרים שיש טענות כנגדם ועניינם נבדק. גם מזה אנחנו צריכים להיזהר שהביקורת לא תשפיע על התנהלות התיקים האלה. ובסוף, בסוף, בסוף, כשמתפרסם דוח כזה, אנחנו צריכים לשים לב שלא יעשו שימוש בממצאי הדוח למען אינטרסים של צד כזה או אחר שנמצא בוויכוח על תפקוד מחש. הדוח צריך להיקרא באופן מקצועי ואובייקטיבי, לא מתוך מקומות של אג'נדה ולא בתוך מקום של כיכר השוק, אלא להבין שיש פה מוצר של ביקורת המדינה שיסתייחס אליו בכובד ראש, ולא לעשות מוניפולציות בממצאי הביקורת למטרות כאלה או אחרות.
הזכרת את חקירות של קצינים בכירים, ובעצם אתם מצביעים בדוח על בעייתיות יסודית אמיתית שיש בהיבט הזה, שמחש למעשה בודקים חוקרים קצינים בכירים, בעוד הם מאוד תלויים במשטרה ובשיתוף פעולה.
אז זה נכון שאחד מממצאי הדוח המרכזיים מדברים על התלות של מחש במשטרה. קודם כל צריך להבין, גוף שמבצע חקירות, שעוסק במודיעין, שצריך בסוף להגיש כתבי אישום, לא יכול להיות תלוי בגוף שאותו הוא חוקר. זהו עיקרון בסיסי. עכשיו, אנחנו צריכים להבין היום שעבודת חקירות ועבודה של תפיעה תלויה הרבה מאוד במערכות מידע ובטכנולוגיה. מה שאנחנו מצאנו בביקורת הזו, שחוקרי מחש ואנשי מחש שנדרשים לבצע את החקירות האלה, הם תלויים לא מעט במשטרת ישראל. כל המערכת הזאת יוצרת במידה מסוימת תלות, שהיא לא בריאה לתפקוד של מחש, ובסוף בסוף צריך להבין, כשאתה מבקש אישור לפעולות רבות, ואתה ממתין זמן, זה גם פוגע ביכולת שלך לבצע את התפקיד המקצועי שלך של חקירות. במהלך הזמן הזה, אתה מוגבל ביכולת לעשות למשל חקירות סמויות, יכול להיות שהחקירה שלך גם תשתבש לאורך זמן, ולכן אנחנו בדוח מנתחים את מערכת היחסים הזו, ואנחנו מצביעים על התלות כבעיה בתפקוד של מחש, שצריך לצמצם אותה עד כמה שניתן.
ומהצד השני, יש את העובדה שמחש יושבים בפרקליטות למעשה.
זה נכון. צריך להבין שיש היום בסיפור של מחש בפרקליטות, יש טענה שבאה ואומרת את הדבר הבא. אנשי הפרקליטות עובדים באופן צמוד עם בכירי משטרת ישראל. למעשה הם עובדים כתף אל כתף בצוותים משותפים שאמורים לחבר את כל מערך החקירות לתוך תביעה ולתוך אולמות בתי המשפט. זוהי עבודה יומיומית שוטפת לאורך שנים. ברגע שאותם אנשי פרקליטות נדרשים לבצע גם, לקבל החלטות לגבי חקירות על קצינים בכירים, פה מתחיל להיות ממשק שהוא ממשק מורכב, ממשק מורכב שהוא מחייב את הפרקליטות לתפקד בתהליך קבלת החלטות בתנאים יותר בעייתיים. היום יש בציבור, ואי אפשר להתעלם מכך, טענות כאלה ואחרות שאומרות שהממשק הזה יוצר קושי. אנחנו בדוח לא נוקטים עמדה סופית לגבי הממשק הזה. אנחנו כן חושבים שהדבר הזה ראוי לבחינה. אנחנו חושבים, לא בכיכר העיר, לא בצורה לא מקצועית, שצריכה לעשות עבודת מטה, שתבחון את הדבר הזה, שתבוא ותבדוק חלופות, אולי תבדוק הסדרים שיקלו על המורכבות שנדרשים בהחלטות רגישות כאלה, ויבדקו גם מודלים כאלה ואחרים שקיימים לתפקוד בתנאים כאלה, ובסוף תתקבל איזושהי החלטה. בכל מקרה, אי אפשר להתעלם ממנו, פעם אחת כי עולות טענות קונקרטיות בהקשר הזה, ומשרד המשפטים נדרש להתמודד עם הטענות האלה, ופעם שנייה שאנחנו צריכים את אמון הציבור לתפקוד המערכת הזו. וכל זמן שעניינים כאלה לא מטופלים, אמון הציבור נפגע.
ומי הגורם שלדעתכם צריך להוביל את הטיפול בעניין?
אנחנו למעשה נגענו בשאלה המאוד יסודית הזו, מי אמור לעשות את הבדיקה הזו? ובסופו של דבר אנחנו הגענו אכן לתשובה שהיועצת המשפטית לממשלה היא הגורם המתאים לביצוע הבדיקה הזאת. היא צריכה להוביל את עבודת המטה שתבדוק את כל השאלות המבניות והתפקידויות שקשורות למחש. צריך להבין שהיועצת המשפטית לממשלה היא הגורם שעומד בראש התביעה במדינת ישראל, היא הגורם שאחראי על כל מייצגי המדינה בערכאות, והיא הגורם המקצועי המתאים שיעסוק בעבודת מטה שתבדוק סוגיות כל כך רגישות כאלה, ובסופו של דבר את מסקנות העבודה שלה היא תידרש להגיש לממשלת ישראל, לשרים, אבל אנחנו חושבים שלא יהיה נכון להציב גורם אחר שיעסוק בשאלות כל כך רגישות כמו איך מחש תתפקד ובאיזה מבנה ארגוני תתפקד.
אבל אתם כן במידה מסוימת אומרים שהשינוי, שינוי המבנה או שינוי מערכות היחסים, הם יכולים להביא לעצמאות של מחש.
בהחלט יכול להיות ששינוי של מבנה ושינוי של מערך תפקודי ייתן מענה לקשיים שמעלה הדוח. למשל, העצמאות של מחש מול משטרת ישראל, למשל, התפקוד המבוזר של משרד המשפטים ומשטרת ישראל כדי לטפל במערכת שלמה של תלונות שמגיעות. אני אנסה רגע להמחיש את הדבר הזה כי זה נוגע באיזושהי בעיה יסודית שיש במחש. צריך להבין שאין אנחנו כדי לקיים טיפול באלפי תלונות על שוטרים שמתקבלות מדי שנה, בסוף אנחנו מדברים על טיפול מערכתי. מחש כמשרד משפטים מצד אחד, אבל משטרת ישראל יש לה תפקיד ענק לתת מענה לדברים האלה. ובסוף, אם השילוב הזה לא עובד כמו שצריך, אז אין לנו טיפול מערכתי באלפי תלונות. זה מה שבעצם הדוח אומר. הדוח אומר שהחיבור הזה לא נעשה כמו שצריך. למה? כי יש לנו סיטואציה שבה מחש מביאה אוריינטציה מאוד פלילית. היא בסוף מקבלת בשנה אחת בשער הכניסה שלה 5,000 תלונות. בסוף היא מוציאה פחות מ-100 כתבי אישום. הכיוון שלה זה מה פלילי ומה לא פלילי, והיא מטפלת בפלילי. אבל אנחנו כחברה צריכים לשאול את עצמנו איזה מענה יש למאות ואלפי תלונות נוספות.
וכיום אין?
וכיום המענה הזה הוא לא מיטבי. כיום המענה הזה מחייב חיבור חזק של מחש למשטרה, וסגירת מעגל מסודרת על כל תלונה ותלונה. והדבר הזה נמצא היום בתפקוד שהוא מחייב שיפור מאוד משמעותי. גם כשמחש מעבירה אלפי תלונות, מאות תלונות ואלפי תלונות למשטרת ישראל לאורך השנים, גם בתוך משטרת ישראל הטיפול מבוזר. חלק מהתלונות עוברות ליתץ, שזו יחידת תלונות הציבור במשטרה. חלק מהתלונות מטופלות במחלקת משמעת. חלק מהתלונות מטופלות בגוף שאחראי על המתנדבים במשטרה. חלק מהתלונות הן בכלל מטופלות באותה יחידה משמעת שיושבת תחת משאבי אנוש. יש פה מערך טיפול מבוזר שלא יכול לתת לנו תמונה מסודרת איך מטופלות אלפי תלונות על השוטרים.
אתם מצביעים בדוח על כך שחלק ניכר מכוח האדם של במשטרה ומתנדבים. איך על פי הבדיקה שאתם עשיתם מנוהל הטיפול בעבירות של מתנדבים? הוא מנוהל?
קודם כל צריך לומר את הנתונים. המתנדבים היום זה כ-25,000 שוטרים מתוך מערך המשטרה, יותר מ-40% משוטרי משטרת ישראל. לא כולם מכירים את הנתון הדי מדהים הזה. כשאנחנו בדקנו איך מנוהל הנושא של טיפול בעבירות של מתנדבים, גילינו קודם כל שיש 4 כתבי אישום בסך הכל על כל הכוח האדיר הזה. אנחנו גילינו שאין היום במשטרה ניהול של כל הנתונים על התלונות ועל הטיפול בהן בנוגע למתנדבים. זה לא מנוהל בתוך מערכת ממוחשבת כפי שנדרש. אנחנו כדי לאתר את 4 הכתבי אישום האלה, עברנו באופן ידני על חומרים שנוגעים למתנדבים, וזה לא המצב שצריך להיות. אין היום גם חיווי שאתה יכול לדעת האם מתנדב שנכנס למשטרה, היה בעבר יכול להיות שוטר ש... טופל תיק שלו בתחום המשמעת. כלומר, הפערים שקיימים בתחום הזה הם פערים מאוד משמעותיים, ואם נחזור לנתון הבסיסי, 40% מכוח האדם במשטרה, חייבים לתת מענה איכותי לטיפול בחשש לעבירות של מתנדבים, וכרגע במשטרה זה עדיין מערך טיפולי חסר.
יש טענה רווחת בציבור שאין ביקורת על הפרקליטות. איך אתה רואה את זה כגורם מתוך משרד מבקר המדינה?
טוב, כמובן שאני יכול להתייחס לשאלה הזאת רק בנגזרת של ביקורת המדינה, וצריך לומר שלפני כמה שנים הוקמה יחידה יהודית בתוך משרד מבקר המדינה, שתפקידה לבדוק את תפקוד מייצגי המדינה בערכאות, שבמוקד שלהם זה פרקליטות המדינה. היחידה הזאת מורכבת מנבחרת של משפטנים, שסיכמה שורה ארוכה של דוחות ביקורת על הפרקליטות, והדוחות האלה, אדם שטוען כי לא מתקיימת ביקורת על הפרקליטות, צריך לטעון טענה כזו לאחר שהוא מכיר את הדוחות האלה וקרא אותם. אלה דוחות שהוחלט לבצע את הביקורות האלה, למרות שהן נוגעות בעצבים הכי רגישים של עבודת הפרקליטות. אני אתן כמה דוגמאות. אנחנו מדברים על הליווי של הפרקליטות, חקירות הרגישות ביותר שיש בתוך מערכת האכיפה, כמה מאות תיקים, כולל תיקים של נבחרי ציבור. יש דוח יהודי שבדק כיצד הליווי הזה נעשה. יש ביקורת על איך נסגרים תיקים בפרקליטות. סוגיה שגם היא נמצאת בשיח ציבורי בהקשר של תפקוד הפרקליטות. נעשתה ביקורת על המאבק בפשיעה הכלכלית החמורה. ישנה ביקורת על עצמאות התביעה. דוח מחה שכרגע דיברנו עליו. גם הוא דוגמה ל... עיסוק באחד הנושאים הרגישים ביותר. כלומר, אם אני יכול לומר את הזווית הראייה מצד ביקורת המדינה, אני אומר, יש היום צוות שמבצע ביקורות מבלי להירתע, מלהיכנס לסוגיות הכי רגישות שנוגעות לתפקוד הפרקליטות, ולסכם מאות ממצאי ביקורת בנוגע לתפקוד של הגוף הזה. ולכן אין לי תשובה כללית, חברתית, על סוגיית הביקורת על הפרקליטות. אני כן יכול להביא את זווית הראייה של ביקורת המדינה, ולומר, יש ביקורת משמעותית ביותר שמבקר המדינה מקיים בנוגע לפרקליטות, וכפי שאמרתי, אדם שיטען טענה כזאת צריך לטעון אותה לאחר היכרות קרובה של כל מערך העשייה הזה.
בשעתו... הועלו על ידי מפקדים במחש תלונות על תפקוד המחלקה, לרבות התייחסות לטיפול בתיקים מסוימים. האם בדקתם את התלונות הללו במסגרת הביקורת?
קודם כל צריך לומר שהיינו בקשר עם גורמים שהעבירו תלונות, שמענו את כלל הטענות שלהם, ואספנו את כל המידע לצורך הביקורת שלנו. צריך להבין שהביקורת על מחש תפקדה תחת שלושה עניינים שמהווים הגבלה. אחד, היום יש גבולות גזרה בין מבקר המדינה בבואו לבדוק את הפרקליטות, ומחש היא יחידה בתוך הפרקליטות, לבין הגוף שנקרא נתם, זה הגוף שאמור לבצע ביקורת על פרקליטים. גבולות הגזרה הם כאלה שמבקר המדינה עוסק במישור המערכתי, בעוד שנתם עוסקת במישור הפרטני, תלונות פרטניות. ולכן כשאנחנו מדברים על תלונות פרטניות, אנחנו צריכים להיות ערים לגבולות הללו. הדבר השני זה שתוך כדי הביקורת שלנו, התלונות האלה היו תלויות ועומדות בבתי משפט, בדיונים כאלה ואחרים בבתי משפט, כולל בגץ. וזה דבר שאנחנו גם צריכים לקחת בחשבון, עד כמה אנחנו יכולים, במקביל לבירור שנעשה בבתי המשפט, להיכנס ולבצע ביקורת על תלונות כאלה. והדבר השלישי שיש לומר, זה שחלק מהתלונות האלה בסוף, כדי להתקדם בהבנת הדברים מה קרה שם, צריך כלים של חקירה. אלה כלים שלא מצויים בידי מבקר המדינה. ולכן, בסופו של דבר, אני צריך, יהיה נכון להגיד ש... אספנו את כל המידעים האלה, התמנו אותם בתוך הביקורת המערכתית הזו שעשינו. יחד עם זאת, לא ביכולתנו היה לבוא ולבצע במרכאות סוג של חקירה כדי להכריע בטענות כאלה מול טענות נגדיות שעלו בהקשרים האלה.
האם ביצוע ביקורת בגוף כמו מחש שונה מביצוע ביקורת בגופים אחרים?
אני חושב שקודם כל ביקורת היא ביקורת, וצוותי ביקורת המדינה מורגלים גם בנקודות רגישות וגם במקומות מורכבים, ומהבחינה הזו אין הבדל משמעותי. יחד עם זאת, כשאתה מבצע ביקורת בגוף, שבמקביל יש טענות קשות מצד אנשים שפרשו מתוך הגוף הזה, והטענות האלה נידונות בציבור. כל הדברים האלה הופכות את הביקורת הזו לביקורת שאתה חייב לקחת את העיקרון של האובייקטיביות שלך, של הריחוק שלך מכל האירועים, ולדעת לבצע את העבודה הזאת פעם אחת כשאוזנך לא אטומה כדי להבין מה קורה מסביב, אבל פעם שנייה להבטיח שמה שאתה לוקח מתוך כל הסביבה הרועשת הזאת, זה רק עניינים שהם מתוקפים, שהם ענייניים לבדיקה שלך, שהם לא באים מתוך מקום של עמדה או אג'נדה כזו או אחרת. הסיפור הזה שאני ככה בצורה מאוד פלסטית מתאר אותו פה, בעבודה היומיומית שלנו הוא מאוד מורכב. הוא בסוף, בסוף, הבסיס של עבודת הביקורת זה האובייקטיביות שלה. ולכן בהקשרים האלה, לבצע את הביקורת במחש בסביבה כל כך סוערת, היא אתגר מקצועי מורכב, אבל שמשרד מבקר המדינה והעובדים שלו די מורגלים בו, ויש להם ניסיון די רב בלהתמודד עם סיטואציות כאלה.
היה משהו בכל זאת עם כל מה שאמרת, והמורגלות הזאת, או הידע והניסיון, בכל זאת משהו שמפתיע אתכם? למשל בביקורת הזאת, היה משהו שככה אמרת, וואלה, לא חשבתי שזה יעלה.
קודם כל קשה להפתיע את משרד מבקר המדינה. קשה להפתיע, חשוב לומר, בגלל שאנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הגופים האלה, גם כשאנחנו לא עושים ביקורת. יחד עם זאת, צריך לומר בהקשר הזה, שתמיד שאתה מגיע לבדיקה בגוף שחוקר גוף מבצעי כמו משטרת ישראל, אתה מבין עד כמה מורכב לנהל חקירות כאלה בסביבה הישראלית, בחברה הישראלית, וכמה מורכב בסוף להכריע איפה עומד קו הגבול המדויק של תפקוד שוטר, שהוא מותר או לא מותר, הוא חוקי או לא חוקי. בסופו של דבר אנחנו מדברים על משטרה שנמצאת במערך משימות מאוד קשה במדינה הזו, ומהצד השני אנחנו מדברים על חברה דמוקרטית שאנחנו צריכים לשמור על עקרונות שיאפשרו גם ממשק נכון בין אזרח לבין שוטר, ובסופו של דבר המקרים הכי מורכבים, הכי רגישים, מגיעים לשולחן של מחש, וגם כשיש לנו ביקורת לא פשוטה על מחש, ואנחנו מעלים ממצאים לא פשוטים מול הגוף הזה, צריך לומר שיש להם גם את הנקודות שהם נדרשים למשימות לא פשוטות, וכשאתה מתבונן בדבר הזה מתוך גוף מבקר, אתה גם צריך גם סוג של מידה של ענווה, ולתת גם מקום לאנשי הביצוע בבואם למלא את תפקידם.
יובל, אתה בעל ניסיון של שנים רבות במשרד מבקר המדינה, עשית לאורך השנים מגוון רחב של תפקידים, ועבדת על דוחות רבים, איך פעם אחר פעם מצליחים למצוא כוחות ולעבור לאתגר הבא?
קודם כל זה נובע מכך שאני מאמין בתפקיד הציבורי של ביקורת המדינה, בתוך המערכת הציבורית הישראלית ובתוך החברה הישראלית. אני חושב שזה אחד הגופים המשמעותיים שמביא תוצרים שביסודם עומדים שני ערכים חשובים. אחד זה מקצועיות והשני זה אובייקטיביות. בסוף המקצועיות והאובייקטיביות של המוסד הזה לאורך שנים ואי התלות שלו בכל הגופים מביאים מצפן מסוים שהוא מצפן חשוב עבור המערכת הציבורית, המגזר הציבורי והחברה בכלל. ואני חושב שדווקא בימים האלה, כשאנחנו נמצאים בעיצומו של ויכוח ציבורי עמוק, מורכב, קשה, צריך להיצמד לאותם גופים ולאותם תוצרים שמשמיעים קול שקול, מקצועי, מבוסס, מאוזן, ולכן כשאת שואלת אותי מניין הכוח, אני חושב שהכוח נובע מההבנה שלא ניתן בתוך חברה לוותר על הכלי המרכזי הזה, על הגוף המרכזי הזה, על הרשות הכל כך חשובה הזו, ועם התובנה הזאת ממשיכים קדימה ומנסים לעשות את הטוב ביותר.
ושאלה לסיום, מה אתה מקווה למצוא בביקורת המעקב בעוד כמה שנים?
אני א' מקווה שהפעולות שנעשות במחש ובמשטרה לאורך השנים, כדי לשפר את התפקוד שם, ימשיכו. זה דבר ראשון, ולא מעט גם בעקבות דוחות ביקורת מדינה קודמים שנעשו על המחלקה הזו. אבל מעבר לזה, אני גם מצפה שתהיה מסוגלות לקחת את הסוגיות המבניות והתפקודיות הלא פשוטות שמעלה הדוח הזה, ולטפל בהם, ולבצע עבודות מטה מקצועיות, ולתת מענה לדברים האלה. שאני מדבר על אי-התלות, שאני מדבר על ביזור של הטיפול בתוך משטרת ישראל, שאני מדבר על כך שאיך בודקים ומבדעים סגירת מעגל על מאות תלונות, שיכול להיות שחלקן נופל בין הכיסאות, שאנחנו מדברים על התפקוד של מחש בתוך משרד המשפטים. כל השאלות המאוד כבדות האלה, הרגישות האלה, אני חושב שצריך לטפל גם בהן, צריך לבצע בדיקות מקצועיות ולקבל החלטות לגביהן, ולא להישאר בשיפורים שנעשים ברובד הטקטי, שהוא חשוב, שהוא קריטי לתפקוד של מחש, אלא גם להיות מספיק חזקים כדי לברר את הסוגיות המבניות והתפקודיות. זה צריך לעשות בעבודות מקצועיות, עבודות מטה מסודרות, שמובלות, כמו שאמרתי, במשרד המשפטים על ידי היועצת המשפטית לממשלה.
תודה רבה, יובל.
תודה לך.
זהו, אנחנו סיימנו להפעם. תודה שהייתם איתנו בדוח מצב. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. לדוח המלא אפשר להיכנס לאתר משרד מבקר המדינה. ניפגש בפרק הבא.